השיעור הזה נמסר לזכות אבי מורי ומורתי שיחיו. כתוב במסכת פסחים בדף ו עמוד ב, אמר רבי יהודה הרב, הבודק צריך שיבטל. מי שבודק את החמץ צריך גם לבטל את החמץ. מה הייתה? אם העניין משום פירורים הלא חשיבים, אם הסיבה היא משום הפירורים שהוא לא מצא, אז הם לא חשובים. אז אני מדלג, אמר רבה, גזר השם ימצא גלוסקה יפה ודעתי אילויה. לכן שמה ימצא איזה כיכר יפה, לחמניה יפה, ודעתו על עליה, ולכן צריך גם לבטל כדי שלא ירצה את את הלחמניה הזאת. שואלת הגמרא, מה הבעיה? בכי משכחת לי לבטלי, כשימצא את זה שיבטל. עונה הגמרא, לא משכחת לי לבת האיסור ולא ברשותי כאן ולא רוצים לבטל. אולי ימצא את זה לאחר האיסור וזה לא ברשותו ולכן הוא לא יוכל לבטל. שואלת הגמרא, ונבטלי בארבע ונבטלי בחמש, כיוון דלם זמן איסורה הוא ולם זמן ביורה הוא, דלמה פשה ולא מבטל לי. אז למה שלא יבטל בארבע שעות, בחמש שעות? אז עונה הגמרא, מכיוון שזה לא זמן האיסור וזה לא זמן הביאור, אולי הוא יפשע והוא לא יבטל, ולכן בלילה כבר בלילה הוא כבר צריך לבטל, לא סומכים עליו שיבטל ביום. בואר בגמרא ובראשונים שהבודק צריך שיבטל, מה שכתוב בבודק צריך שיבטל, כתובים שני חידושים: עצם הצורך בביטול, וגם שהביטול נעשה על ידי הבודק מיד לאחר גמר בדיקתו, כמו שמשמע מרש"י. כנגד זה שואלת הגמרא שתי שאלות: מדוע יש צורך בביטול, ומדוע הביטול צריך להיות בלילה בגמר הבדיקה? למה בכלל יש צורך בביטול? למה צריך לעשות זה דווקא בלילה? והנה, מי שבדק ראוי כבר יצא ידי חובתו מדאורייתא, כמו שפירי שרן בתחילת הפרק. אז שכאן בגמרא נתחדש שמדרבנן אין לסמוך על הבדיקה לבד, וצריך גם לבטל, כי אולי מקום מקום יש חמץ שלא מצא, ולמרות שהחשש לכך מועט, מקום מקום חשו חכמים לחשש הקטן הזה, כאשר הוא יכול לתקן אותו בקלות על ידי ביטול ברגע אחד. לכן אמרו כבר שיבטל, מה הבעיה? לא קשה. מהו החשש? אז למסקנת הגמרא, החשש הוא למציאת גלוסקה יפה, ופשטות חשש זה קשה רק אם פשע ולא בדק היטב, וזה יש כאמור רק סיכוי נמוך. כנראה שלכן לפני כן חשבה הגמרא שהסיבה שצריך לבטל הוא משום פירורים, שזה חשש רציני יותר, וזהו לא פשע, אלא שדחתה הגמרא שפירורים בטלים מאליהם וגם בלי ביטול. ובאמת שיכלה הגמרא לומר עוד חשש, שיש חמץ שגרה חולדה לכאן אחרי הבדיקה, כמו שאירה פני יהושע, שבזה צריך, לא צריך לומר שהוא פשע. הרי זה שלא שחוששים לחולדה הוא רק משום שאין לדבר סוף, שיצטרכו שוב ושוב בדיקות נוספות, אבל הביטול הרי חד פעמי ויש לו סוף. ומדוע לא אמרה הגמרא שבגלל זה צריך לבטל? אז תראה את הפני יהושע שהגמרא הבינה שצריך ביטול גם מקום שאין חשש חולדה אין שם בפני יהושע. אמנם אפשר לומר שבאמת את הגוסקה האמורה הביאה חולדה, לא שהוא פשע בבדיקתו. מנה רואים בהגמרה, השיעור מבוסס על על הספר אורי וישי, הייתי צריך לציין. רואים בהגמרה שהחשש הוא רק מפני העתיד, תנו שכשימצא חמץ יעבור מכאן ולהבא, שכך מוכח ממה שעלה הגמרה שיבטל כשימצא את החמץ, שכמינו חושים שהוא עובר ובל יראה לעבר, תנו שהוא עבר על החמץ שנמצא בביתו עוד לפני שמצא אותם, כולו מבין את כלל שאלת הגמרא, הרי ברור שצריך לבטל קודם. אלא כוחנו שעל העבר אינו עובר, ולכן הגמרא שאלה שיבטל רק כשימצא את החמץ, אבל על העבר אנחנו לא חוששים. צריך ביור באמת, מדוע באמת אינו עובר על העבר? הרי חמץ שלו ונמצא בביתו. וכתבו בספר המחתם, בספר ההשלמה, של העבר אינו עובר כיוון שהוא אנוס, שרי בדק היטב, ולכן איננו צריכים לדאוג למי שעובר באונס, ובגלל זה יש לחייב אותו לבטל. אלא רק מפני העתיד, שעל זה אינו אנוס, ולדעת התוספות, אינו עובר כלל על חמץ שאינו ידוע, תוספות בחפה א' עמוד א', בחי למד המרשל בדעת רשי בדף ו' עמוד א', הוא אינו עובר כלל על חמץ שאינו ידוע, ולדעת הר"ן עם בדק הראוי, אינו עובר כלל על חמץ שאינו ידוע. אז על העבר אנחנו לא דואגים, כי חמץ שאינו ידוע הוא לא עובר, או לפחות אם הוא בדק הראוי, אז זה לא נחשב עבירה, הוא לא עבר. שהתורה לא עשרה את עצם מציאות החמץ, אלא את מציאותו כלפיך, לא ימצא לך, כיוון שעשה בדיקה כראוי. אם כן, החמץ אינו ימצוי לך. ולפי זה מובנת האבן מינו של הגמרא, שחיוב הביטול הוא מפני הפירורים שהם חמץ כן ידוע, ועליהם גם אינו אנוס, כיוון שברור שנשארו פירורים. וביאר רבנו דוד שזה מפני שהתורה לא הטריחה את האדם על כל גרגר של פירור, וכן די ברור שגם אחרי בדיקתו נשארו פירורים. ולמסקנת הגמרא, החשש מפני העתיד הוא שימצא גלוסקה יפה. וביאר רבנו דוד שמכאן הוכיח רשי את שיטתו המחודשת, שרשי כתב ודעתו עלי חשובה היא בעיניו וחס עליו לשורפה ומשה אפילו רגע אחד ונמצא עובר עליה בבעל ייראה ובבעל ימצא. דעתו עליו עליה חשובה היא בעיניו וחס עליה לשורפה, זאת אומרת הוא מרחם על הגלוסקה לשרוף אותה ומשה את הגלוסקה אפילו רגע אחד, ונמצא עובר בעיר או בעמצה. אז בפשטות, כך היא הפשטות. אפשר להידחק אחרת, אבל הפשטות היא, ברשי שיש כולה גדולה, שהוא עובר רק אם הוא רוצה את הגלוסקה הזו. וכך למדו בדבריו הרמב"ן, רבנו דוד, והיסוד בחידושו, לחידושו, הוא שהוגשה לרשי, שכמו שעל העבר אינו עובר, כך גם למה העתיד לא יעבור. שמה הבדל בין זה לזה? לכן המציא רשי, שהחשש הוא, שבעתיד יחשוק בגלוסקה זו, שאין כן בעבר, כמבואר ברבנו דוד, אלא שרבנו דוד הקשה על זה, שלא מסתבר שתקנת חז"ל היא, בגלל רשעים שירצו חמץ בפסח. אין שם ברבנו דוד, ונראה לתרץ את דעת רשי, שאדם שחושק בחמץ לרגע אחד, ושוב מתקבר בירת שמיים ואינו רוצה בו, איננו עכשיו רשע. שאחרי חטא עץ הדעת, המושכל ראשון של סתם אדם, אפילו אדם כשר, הוא גשמי וחומרי, אפילו הרוחניות והירת שמיים, מגיעים רק בשלב שני. ולכן החשש, שברגע הראשון ירצה בגלוסקה אינו חשש רק ברשעים. ויש דוגמה לזה בהלכה, רן בכתובות אף נוטט עמוד, עמוד ב' בדפי עריף, עולה מדבריו שמי שקידש אישה ואחר כך נמצא שיש בה מום שלא הכיר בו, זה פשוט שזה מקח טעות, אבל מי שקידש אישה שהיא חייבה להבין ולא הכיר בה, זה לא פשוט כל כך שזה מתחתות, כי אולי הוא כן ירצה בה. ולכן צריך להיות להפך, שאישה שאסורה לה ביסרות רואה פשוט שזה מתחתות, אבל בעלת מום אולי הוא כן יתרצה. מכל מקום אין זה כך, למרות שמדובר גם באדם כשר וצדיק, והביאור בדבר שכיוון שאדם הוא בעל גוף, יהיה צרה לכן המושכל הראשון שלו הוא גשמי. ובמום גופני הוא לא רוצה. וכשמום שברוחני, אז בעצם הוא כן רוצה אותה, אלא שהתורה אוסרת עליו. ולכן זה לא ודאי מקחתות, כי המושכל הראשון שלו הוא גשמיות. רק בשלב שני בא שיקול השכלי והרוחני ודולחה את הרצון הגשמי. יש עוד דוגמה לזה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, נמשיך בלימוד הסוגיה. והנה מה שכתב רבנו דוד, שהשאלה היא מה בין העבר לעתיד, היא שהכריחה את רש"י לחידושו הגדול. נראה לכאורה שאין לזה שום הכרח, שרי אפשר לומר גם חילוקים אחרים לביור ההבדל בין העבר לעתיד, כגון שבעבר היה חמץ אינו ידוע, שלדעת המרשל ברש"י אינו עובר עליו, ועכשיו הוא חמץ ידוע, או שהקודם הוא היה אנוס ועתה הוא משתהה בפשיעה. ולכן נראה שמה שיכריח את רש"י היא לא הקושיה מה בין העבר לעתיד, אלא לשון הגמרא, גלוסקה יפה ודעתו עילויה. שזה מתפרש היטב לפי רש"י, שדעתו עליה הוא רוצה. אז לדעת הראשונים האחרים זה קשה, למה הם לא אמרו כמו רש"י שהוא ירצה בו? אלא שכן הובהר שלשון הגמרא שהכריח את רש"י, אבל עדיין קשה מה הכריח את הגמרא עצמה, לפי הבנת רש"י, להבין שדווקא בגלוסקה יפה, שחושק בה הוא עובר. כתוב שיש גלוסקה יפה, ודעתו עילויה. אז מה הכריחת הגמרא? מה הכריחת הגמרא להבין שדווקא בגוסקה יפה שחושק בה הוא עובר? ראים אמרנו קודם שפירורים בטלי, אז אפשר לומר שחתיכה גדולה לא בטלה כמו פירורים, כמו שאכן מפרש תוספות. ואם כן, מדוע צריכה הגמרא, עלי בדרשי, לקפות שני צעדים לגוסקה יפה? וראי מספיק לומר שבחתיכה גדולה, זה צעד אחד יותר, הוא כבר עובר. פירורים בטלי, אבל אם זה חתיכה גדולה הוא עובר, אז למה הגמרא קפצה שני צעדים ואמרה גלוסקה יפה שדעת שהוא ירצה בה? תגיד פשוט חתיכה גדולה, לא פירורים. מי נראה שבקדושי רבנו דוד הקשה עוד על רש"י, שאם יחשוק בגלוסקה אז גם הביטול לא יעזור לו, שרי בכך הוא חוזר בו מהביטול ושוב הוא עובר בבעל יראה. ובדעת רש"י יש לומר שאי אפשר לחזור בו מהביטול, שכיוון שבטל שוב אין התורה מכניסה לרשותו, למרות שעכשיו הוא חושק בחמץ, שאחרי הביטול נחשב החמץ להפקר, ואם כנראה כמו שחושק בחמץ של הפקר שאינו עובר. אבל רבינו דוד למד שאין זה כהפקר, אלא זה חמץ שבאחריותו שלו, וצריך בכל רגע מהפסח להחשיבו כהפרה דערה. ועוד אומרים לפי שיטה זו שהגם שביטל אותו בכל זאת כשהוא רוצה בחמץ, הרי הוא כמו שקונה אותה מחדש בקניין חצר. ולפי זה נראה נאמר חידוש נפלא שיבר את שיטת רש"י ויתרץ כמה קושיות, והוא שגם רש"י לומד שאפשר לחזור בו מהביטול, אבל רק מביטול פסיבי ועקיף ולא מביטול ישיר ומפורש. נראה לומר בדעת רש"י שבעצם בדיקת וביאור החמץ מונח גם ביטול פסיבי, שרי מעשיו מוכיחים שהוא אינו רוצה בחמץ, שרי הוא תורח אחריו למוצאו ולבערו, ונראה שזה אכן ביטול, אלא שהוא ביטול פסיבי. אם הוא ביטול פסיבי זה כדי שלא יעבור על חמץ שאינו יודע עליו, כי בבדיקתו למצוא חמץ שאינו ידוע לו, הרי גילה דעתו שהוא אינו רוצה בחמץ. אלא שאם כן, מדוע תקנו חזר שיבטל את החמץ בפירוש ולא מספיק בביטול פסיבי? זהו החידוש שנתחדש בסוגייתנו. הבודק צריך שיוותר שלמרות שכבר בדק ומונח במעשיו ביטול פסיבי, בכל זאת עליו לוותר את החמץ גם בפירוש, ואולי אפילו בפק, כמו שמשמע קצת ברשי, מהחשש שימצא גלוסקה יפה ויחשוק בה, שכנגד דבר זה לא יהיה לביטול הפסיבי והעקיף, שכיוון שעכשיו הוא רוצה וחושק בהדיה בחמץ, הוא מבטל בזה את ביטולו הפסיבי. ולכן תקנו חזל שיבטל ביטול מפורש, שאת הביטול הזה אפשר לבטל לדעת רשי, ואפילו אם עכשיו יחשוק בחמץ, ונמצא לפי ביורנו זה. יש לנו גם טעם חדש מדוע אינו עובר על החמץ לפני שמצא אותו, כי יש כבר ביטול פסיבי, ויש גם הבנה לחידושו של רשי שעובר רק אם חושק בחמץ. כי בלי שיחשוק, הביטול מועיל, הביטול הפסיבי מועיל. וגם התורצת הסתירה בזה בין רשי כאן, בוו עמוד ב' לרשי בעמוד הקודם, בוו עמוד א', שמה שמנו שעובר מיד כשראה את החמץ, רשי כותב שם, וכשראה הוא עובר עליה, בדיבור התחיל אפילו ראש שנה נמי. כי לדברנו רק כאן, שעשה בדיקת חמץ, אינו עובר, אלא שחושק בחמץ, כיוון שבדיקתו מונח כאמור ביטול פסיבי, מה שאין כן שם, שלא עשה בדיקה כלל, אכן לא מונח במעשיו אפילו ביטול פסיבי. אז כשרואה הוא עובר עליה. ויש ראיה למהלך הזה בדברי הרמב"ן. רמב"ם בהלכות ברכות בפרק י"א בהלכת ט"ו כתב, נטל את הלולב, מברך על נטילת לולב, שכיוון שהגביו יצא ידי חובתו. אבל אם בירך קודם שיטול, מברך ליטול לולב כמו לשב בסוכה. מכאן אתה למד שהמברך אחר שעשה, מברך על העשייה. וכן הוא מברך על ביור חמץ, בין שבדק לעצמו, בין שבדק לאחרים. שמשעה שגמר בליבו לבטל, נעשית מצוות הביור קודם שיבדוק. שוב, הרמב"ם כותב, שמשעה שגמר בליבו לבטל, נעשית מצוות הביאור קודם שיבדוק. ובכך הוא מסביר למה מברך בעל. על ביאור חמץ. למה על ביאור חמץ? כי מברכים אחרי הביאור. מתי נעשה הביאור? משעה שגמר בליבו לבטל, אז כבר נעשה את מצוות הביאור אפילו לפני שיבדוק. אז עכשיו שמברך הוא בירך אחרי הביאור. אז הקשה עליו הרדב"ז, ואני לא הבנתי שהרי בדיקה סגי מן התורה בלא ביטול כלל ולא מברך בעל. ואם יאמר, איני רוצה לבטל אלא לבדוק, תשתנה סגנון הברכה. רדב"ז אומר שהוא לא מבין, שהרי מן התורה מספיק לבדוק, לא צריך בכלל לבטל. ולמה יברך בעל? מה זה על? על מברכים אם מברך אחרי שעשה, אז מברכים על. אם הוא מברך אחר שעשה, אז הרמב"ם אמר שהביטול כבר נעשה, לכן הוא מברך על, כי הוא כבר ביטל בלב. אז הרדב"ז שואל עליו, אבל מן התורה מספיק לבדוק, אז שיברך לי ואחר כך יבדוק. לפי הרמב״ם, אם לא ירצה לבטל, רק לבדוק, אז הוא יצטרך לברך לב, אז תשנה סגנון הברכה מעל וללה. כך מקשה הרדב"ז. אבל נראה שהביאור ברמב״ם, מה שכתב שגמר בליבו לבטל, אינו שגמר בליבו לומר עוד מעט את לשון הביטול המפורש, כוחמירה וחמירה וכו', אלא כוונת הרמב״ם שבעצם זה שהוא הולך ומתעסק עכשיו לבדוק ולבאר, אז בזה עצמו מונח ביטול. דהיינו שהביאור בדבריו הוא בדומה למה שביארנו ברש"י, שבעצם זה שהוא הולך לבדוק את החמץ ולבערו מוכח שהוא אינו רוצה בו ומחשיבו כהפרה דערה. וכיוון שעצם הבדיקה חל, בעצם הבדיקה חל כאמור ביטול פסיבי, לכן הבודק מברך בנוסח על שמתייחס לעבר, ואין להקשות שאם כבר חל הביטול בשעה שגמר בליבו לבטל. אם כן, מדוע צריך עוד ביטול מפורש? כי זה נצרך כאמור לחשש שימצא גלוסקה יפה שדעתו אולי אילויה, וכנגד חשש הגלוסקה הרי לא מספיק בביטול פסיבי, צריך גם ביטול מפורש. ואין להקשות, כיוון שעכשיו אחרי התקנה דרבנן שבדק צריך לבטל ביטול מפורש, אם כן מדוע מברכים בנוסח על שמתייחס לעבר, כיוון שבאמת חשש מציאות הגלוסקה הוא רחוק, הוא לרוב רובם של המקרים מספיק ביטול פסיבי, ולכן תקנו לברך בעל שזהו עיקר הביור. ולכן חזר חייבו את הברכה הזאת כדי לקיים את תקנתם, את מצוות ביטול חמץ. ולפי דברינו נראה לתרץ גם את מה שהקשה בקהילות יעקב. איך מועיל ביטול זה שגמר בליבו? הרי זה כמו מי שגמר בליבו להוציא בשפתיו, שאז אין זה חל על ידי הלב. יש לנו כלל, אנחנו דיברנו על זה בשיעור לפני למעלה מ-10 שנים, אני זוכר, אם אני זוכר נכון, שמי שגמר בליבו להוציא בשפתיו, אז אין זה חל על ידי הלב. אז כך גם כאן, אין זה חל על ידי הלב, כי הוא מתכוון להוציא בשפתיו. אבל לפי דברינו הקושיה לא מתחילה, כי אין כוונת הרמב״ם שגמר בליבו לבטל באמירת נוסח הביטול, אלא שגמר בליבו רק לבדוק ולבאר. דענו שאין כוונת הרמב״ם שהוא גמר בליבו לבטל על ידי אמירה בשפתיו, אלא שגמר בליבו לבטל בעצם מעשה הבדיקה. כי גם מי שלא תכונן כלל לקיים את תקנת חז"ל לבטל בפיו, מכל מקום הוא גמר בליבו לבטל, כי בעצם מעשה הבדיקה מונח שאינו רוצה בחמץ, וראה עוצלו כאפרה דערה. הדברים נפלאים.